ערב טוב. אני מתכבד להזמין פרופסור בנימין ישלום, בוגר הישיבה, מייסד בית מורשה ונשיאו, למסור שיעור בעניין מדינת ישראל והציונות כיום, התבוננות מחודשת בשאלת הזהות היהודית. מיד בתום השיעור בשעה 7:15, נצפה כאן בכיתה בסרטון קצר, המתאר אבני דרך בחייו של הרב עמיטל. פרופסור ישלום, בבקשה.
מוריי ורבותיי, ערב טוב. אנחנו שנה מאז פטירתו של מורנו ורבנו הרב עמיטל זכר צדיק לברכה. אנחנו בעיצומם של ימי האבלות, שלושת השבועות שאמורים להסתיים בקריאה נחמו נחמו עמי. והיום כשנה לאחר תחילתו של רבנו, אני חוזר ומהרהר בקריאה הזו, נחמו נחמו עמי. מדוע פעמיים? ומה אנחנו צריכים ללמוד ולהפיק מהקריאה הזו? איך מנחמים? והפסוק ממשיך ואומר, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. כלומר, נחמו נחמו פעמיים, לא מספיק נחמו, וגם דברו על לב ירושלים וקראו אליה. גם לדבר וגם לקרוא אליה. אני חושב שיש פה לקח מאוד חשוב על טיבה של נחמה. נחמה בדרך כלל היא סוג של ריצוי, פיוס, השלמה, ניסיון באמת להרגיע את העצב הכבד שיורד עלינו עם הילקחו של אדם יקר, של אדם קרוב. אבל כנראה שאין די בכך לאורך זמן. כי בסופו של דבר, העצב הכבד שיורד על האבל בימים הראשונים לאחר פטירתו של האדם היקר לו, הולך ונרגע באמת עם הזמן, ודרכו של עולם המת משתקח מן הלב, וטוב שכך מבחינת היגון הכבד שמשתק אותנו ואיננו מאפשר לנו לחזור לחיים רגילים, לתפקוד, ליצירה ולעשייה. אבל האמת היא שזכרו של האדם היקר, במיוחד כשהוא אדם גדול, אדם שלימד אותנו ובמידה רבה מאוד עיצב את אישיותנו ואת דרכנו, קשה לומר שהמת משתקח מן הלב. אני אפילו חייב לומר שאני זוכר שממש סמוך אחרי הפטירה וגם כמה חודשים אחר כך, כשישבתי עם הרבנית מרים עמיטל, אמרתי, אני לא מרגיש שהרב עמיטל נפטר. ובעצם אני כל הזמן חושב עליו, אני זוכר תורות שהוא אמר ודרשות ושיעורים ואני חי ופועל בעצם לאור תורתו ומשנתו. כל מה שאני עושה וכל מה שנעשה בסביבתי הקרובה נעשה מכוחו ומכוח כוחו, ואני לא ממש מרגיש שאנשים נפרדים לפעמים, פלוני נוסע לחוץ לארץ, אלמוני יוצא למילואים, כל מיני דברים נפרדים מהאנשים, אבל כשאתה מרגיש את נוכחותו בצורה כל כך משמעותית בחיים האקטואליים שלך, אז באמת הצער מתכהה, והייתי אומר שהנחמה שאנחנו לומדים מהנביא כאן, נחמו נחמו, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, הוא שהנחמו הראשון באמת מתייחס הייתי אומר לנחמה על הצער הכבד בימים הראשונים. הנחמו השני מתייחס בהקבלה גם לדברו על לב ירושלים וקראו אליה. דברו עליו ירושלים, זה הנחמו הראשון. וקראו אליה, זה הנחמו השני. זאת נחמה מסוג אחר. זאת הנחמה שמתייחסת לקריאה. מה פירוש וקראו אליה? כשאדם קראו לעשות משהו, אדם קראו לשליחות, אדם קראו למשימה, זה משהו שעולה מתוך הדבר עצמו, וזאת הנחמה היותר גדולה, מפני שזה לא רק שלמדנו להתגבר על הצער, ולאחות את הקרע ואת הפצע, אלא אנחנו ניזונים כל יום, שעה שעה, מהעוצמה של מה שרכשנו כאן בבית המדרש, של מה שרכשנו מהשיעורים של הרב עמיטל, מהדרשות שלו ומהשיחות הלא פורמליות, אותה שיחת חולין של תלמידי חכמים הצריכה לימוד. וזוהי הקריאה שאני לומד מתוך הדברים ששמעתי מהרב עמיטל. ואני אומר ששמעתי, וייתכן שאולי אחרים לא שמעו בדיוק באותו סגנון, שעליהן שני נביאים מתנבים באותו סגנון, ובכל זאת זו הקריאה שאני מבקש לקרוא מתוך מה שספגתי ורכשתי כאן במחיצתו של הרב עמיטל בשנים הכל כך מעצבות, מכוננות מבחינתי. אני אפתח אולי שתי פסקאות קצרות מדברים של הרב עמיטל עצמו. הדברים מובאים בספר המעלות ממעמקים שיצא לאור אחרי המלחמה, הדור שלנו, המלחמה עם מלחמת יום הכיפורים. אבל הדברים נכתבו בהקשרים, חלקם בהקשרים אחרים. אחד מוקדם יותר אותו מאמר, ואחד שהוא מתוך שיחה של הרב עמיטל ביום העצמאות הכ"ה. הרב עמיטל כותב כך במאמר שנקרא דור מחפש את זהותו. לכשנשתחרר ממוסכמות שמלפני מספר שנים ונתבונן מחדש בדמותו של דורנו זה, כמו שהוא מתגלה לעינינו אחרי מלחמת ששת הימים, דומה שלא נגזים אם נגדיר אותו כדור המחפש את זהותו. מי אנחנו? ומה אנחנו? שאלות אלו חדלו להיות שאלות תיאורטיות גרידה, שאלות שמקומן בתחום הדיון הפילוסופי ותו לא. לפתע מתחבר לו לדור, כי שאלות אלו הפכו להיות שאלות אקזיסטנציאליות ממדרגה ראשונה. שאלות הנוגעות לעצם קיומו בארץ הזאת. אם במשך שנים אפשר היה להתעלם משאלות אלו ולהסתפק בכך, שאנו אזרחי מדינה עצמאית וחופשית, אשר עקב שיקולים שונים וסנטימנטים שונים, היא נקראת בשם ישראל, באה מלחמת ששת הימים והמאבק המדיני והביטחוני שלאחריה, והביאה את הדור לכלל עימות מחדש עם זהותו ומקור מחצבתו. כלומר, הרב עמיטל מתאר כאן התרחשות מאוד דרמטית בגורות המדינה, מאלצת את הדור להתמודד מחדש עם שאלת זהותו בצורה הנוקבת ביותר. עוד פסקה אחת שלקוחה מתוך הדרשה של יום העצמאות הכ"ה. בדורנו מצויים יראים ושלימים שמדברים על כל מיני דברים, אבל את המשיח הס מלהזכיר. בימינו מדברים על הרבה דברים חשובים ולא חשובים, אבל לא על המשיח. למנצח לדוד להזכיר, אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו צאן וכעס עליהם. הסיר את הצאן והסיר את הדיר והוציא את הרועה. אחר ימים חזר המלך לצונו, התחיל מכנסה ובונה את הדיר, ולרועה לא הזכיר. אמר הרועה, הרי הצאן מתכנסת והדיר בנויה ואני איני נזכר. ממשיך הרב עמיטל וכותב ואומר, עלינו להתפלל שיקוצר התהליך, שלא יישפך דם יהודי, שנמתיק את חבלי המשיח, אבל מתוך אמונה שאנו נמצאים בתוך שלבי הגאולה. אז תהיה תפילתנו שונה, תורתנו שונה וציפיותינו שונות, כי אנו נמצאים בדורו של המשיח. נברך את השם בכל לב, נשיר ונרצה לשיר, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. מי שזוכר את הדרשות הללו מהדהדות בחלל בית המדרש, באמת אינו יכול להשתחרר מהרושם האז שהם הכירו. אבל בדיוק כפי שהרב עמיטל קרא נכון את המפה בימים שלאחר מלחמת ששת הימים, והבין שיש מקום להתמודדות מחודשת עם שאלת הזהות ועם שאלת התכלית והייעוד של מדינת ישראל, והוא דיבר ממושגים של גאולה ושל משיחיות ושל משיח, אני חושב שלאחר שנות דור, המציאות שבה אנחנו נמצאים כיום כתלמידי הרב עמיטל, כתלמידיו המובהקים, אנחנו נדרשים לעשות אותו מעשה בדיוק, לבחון מחדש מה עולה מתוך המציאות, איזו קריאה, מה השתנה, איך מתמודדים היום עם שאלת הזהות שלנו ועם שאלת דמותה ועתידה ואופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינת העם היהודי. אני רוצה בקיצור רב לתת איזשהו מיפוי קצר של האתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם בשאלת הזהות, ואחר כך גם בשאלת אופייה ודמותה של מדינת ישראל כיום, ואחר כך להציע כיוון חשיבה שעולה לעניות דעתי מתוך הדברים שלמדנו כאן, יש בו קריאה חדשה אולי, אבל קריאה שהיא ישנה, ובמובן סובייקטיבי הייתי אומר שמעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבותיי, שאני שמעתי. נתייחס קצת למציאות שמסביבנו. אנחנו נמצאים בעולם, קוראים לו עולם של גלובליזציה, כפר גלובלי. לא רק גלובליזציה פוליטית, לא רק גלובליזציה כלכלית, בעיקר ובמיוחד גלובליזציה תרבותית. תנסו לחשוב על היהודי הממוצע שחי בכל מקום בעולם, לאו דווקא כאן בבית מדרש כל כך מיוחד בליבה של ארץ ישראל, אלא בכל תפוצות ישראל. בכל תפוצות ישראל אני מתכוון מאוסלו ועד סידני ומבואנוס איירס ועד דימונה ורמת השרון. גם שם זה תפוצות ישראל. בעולם שלנו, עם מהפכת האינטרנט, יושבים צעירים וצעירות מול צג המחשב, הם יכולים לשבת בטוקיו או בטוקיו, הונג קונג, או בדימונה, או בסידני, כפי שאמרתי, או בניו יורק, והם גולשים באותם אתרים, והם מסמסים באותה שפה, ויש להם אותם גיבורי תרבות. מי שזוכר רק לא מזמן את התופעה המדהימה הזאת של איזה נער צעיר שטרם צימח זקן, כן, שמגיע אלינו מקנדה, ודרך כוכבו ביוטיוב, והוא מצליח להקים קהילות בפארק הירקון, עשרות אלפי נערים ונערות בני גילו, ילדות בנות 10 עומדות שם מול הבמה וצורחות עם שלטים ג'סטין ביבר, כן ג'סטין, תיסע אותי. אותו דבר קורה בקנדה, אותו דבר קורה בדרום אמריקה, אותו דבר קורה בכל מקום דרך היוטיוב. כולנו לובשים אותם מותגים ואותו קוד לבוש בכל העולם. הזמן הפנוי של רוב בני האדם בעולם המערבי ובכלל, במקום שאיננו מקום מצוקה, שאיננו חברת מצוקה, סדר היום נראה דומה מאוד כמעט בכל מקום. מבחינת עבודה, מבחינת נושא התעניינות, מבחינת דפוסי בילוי של שעות הפנאי. ואם כן רבותיי, נער או נערה צעירים, יהודים, שלא למדו בחינוך יהודי אינטנסיבי או גדלו בסביבה יהודית חזקה מבחינת החינוך, וזה רוב העם היהודי, רוב מוחלט של העם היהודי, חיים כמו לא יהודים בכל היבט של חייהם. אבל יתר על כן, אפשר לומר שזאת התרבות הירודה והזולה, כן, תרבות האינטרנט וכן הלאה, הבידור ההמוני ועוד כהנה וכהנה, אפשר להתייחס לזה, כן, בפחיתות ערך, גם שזאת המציאות. ושמענו שיש פער בין המציאות, בין הרעיון האפלטוני לבין המציאות הארצית, שיש לה מקום ויש לה משקל, צריך להביא אותה בחשבון. אבל אני אומר יותר מכך, היום פעם חשבנו שיהודים הם בני עם סגולה מבחינת הערכים והמוסר וכן הלאה וכן הלאה, ואילו אלה שאינם יהודים הם שיקורים והם מקים את נשותיהם והם וכולי וכולי. זאת אומרת, אבל זה איננו תיאור מציאותי של העולם הנאור היום. יש כאלה שהם דומים לתיאור שאמרתי גם בקרבנו, אבל אני אומר גם בקרבו של העולם הגדול, כן, יש רעיונות נשגבים ויש ערכים נאצלים, והמושג תיקון עולם, כולם חושבים בכלל שהוא איזה צירוף מילים באנגלית, מפני ש, כן, צריך להגיד את זה במבטא נכון, ואז זה ממש ישמע טוב, כן, תיקון עולם. תיקון עולם הוא ערך אוניברסלי היום. מי איננו הומניסט? מי איננו ליברל? מי איננו רוצה לתקן את העולם? מי איננו רוצה שלום? מי איננו רוצה שוויון ושוויון הזדמנויות וכן הלאה וכן הלאה? העולם כולו היום דוגל בערכים שאנחנו יכולים להתפאר שהבאנו אותם לאנושות. אבל זה לא המצב היום מבחינת ה... אין פער כל כך גדול גם במישור הערכי, המוסרי, הרעיוני. ואם מדברים מבחינה דתית, אנחנו שואפים למעלות רוחניות גבוהות, דבקות וכן הלאה, אבל אי אפשר להכחיש את העובדה שגם בני עמים אחרים ודתות אחרות יש ביניהם אנשי מעלה כאלה. התעלמות מכך או הכחשה של הדבר הזה היא גם לא אמיתית, היא גם לא צודקת, ואינני אני מסופק איזה ערך מועיל יש בה. ואם כן, שואל את עצמו נער או נערה יהודים צעירים שחיים בקיימברידג' על יד בוסטון ולומדים באוניברסיטה חשובה, יוקרתית, באוניברסיטת הרווארד, ונפגשים עם בני דת אחרת ומתאהבים וכן הלאה, מה יכול למנוע מהם, איזה ערך, איזה ציווי, איזו מגבלה, איזה חשש, איזו חרדה, מה? הרי אנחנו כל כך משולבים, כל כך מבוללים בכל אורחות חיינו, השקפותינו, ערכינו, אפשר לומר לא מפני שאנחנו, לא רק מפני שאנחנו התקלקלנו במרכאות ירידת הדורות, אלא גם במידה רבה מפני שהייתה עליית הדורות של הגויים, ברוך השם. כלומר, חל שיפור מסוים באנושות שמצמצם פערים במידה כזו או אחרת. וקשה מאוד, ואני אומר לכם את זה מתוך הכרת המציאות שם בשטח, מחנכים מתקשים לחנך לזהות יהודית, לקשר עם יהדות. הם לא מסוגלים למצוא את ההצדקה הרעיונית שמסוגלת לבסס את הדבר הזה. מה מצדיק את המאמצים? מה מצדיק את הבדלנות בעולם שהוא פתוח ונותן לנו את כל המרחב וההשתלבות והזכויות וכן הלאה וכן הלאה? וגם יהודים אורתודוקסים בארצות הברית, אתם יכולים לשמוע לא מעט שכשאתה שואל אותם מבחינה לאומית, זה מה אתה, הם יאמרו אמריקאים. ויש פה בעיה לא פשוטה. ויהודים אורתודוקסים, שומרי מצוות, מגיעים לתפקידים בכירים מאוד בשלטון כשהם צריכים לייצג את ארצות הברית מול ישראל. ואז יש גם ניגוד עניינים לכאורה. מה קודם למה? במילים אחרות, אני רוצה לומר ששאלת הזהות היהודית היום בעולם שבו אנחנו חיים היא לא פשוטה, לא במישור המציאותי, לא במישור הרעיוני של ההצדקה, ובוודאי לא במישור החינוכי, שמצאנו כבר את הנתיבות, את השבילים, את הדרכים לומר אמירה משכנעת שעומדת מול האושר של העולם הגדול הזה. יתר על כן, המציאות הזאת של העולם הגלובלי מוצאת את העם היהודי בתקופה שבה הוא עובר תהליכים או מגמות מאוד מסוכנות של פיצול בניגוד להתלכדות. באיזה מובן? במובן הזה ש אין לנו עוד מה שנקרא פרויקט משותף. כשהוקמה מדינת ישראל, כל העם היהודי התרגש מאוד, וזה היה סמוך אחרי השואה, וכולם הזדהו, וכולם תמכו, וכולם התגייסו, כל אחד בדרכו ועל פי יכולתו. כשהייתה מלחמת ששת הימים, בימים שקדמו למלחמה, חרדה עצומה מפני חס ושלום שואה נוספת, הזדהות, סולידריות, תמיכה וכן הלאה, ואחרי הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים, גאווה עצומה, הזדהות עם מדינת ישראל כמקור גאווה וכמקור השראה, תחיית הרגש הלאומי בברית המועצות של יהדות הדממה שהושתקה במשך שנות דור, 80 שנה של שלטון קומוניסטי, ובעקבות מלחמת ששת הימים התעוררה שוב לחיים. אחר כך המאמץ הגדול להוציא את יהודי ברית המועצות משם, Let my people go, גם כן מיזם שריכז תשומת לב יהודית מכל העולם ואהדה והזדהות והתגייסות. ומבצע שלמה ומבצע משה, העלאת יהודי אתיופיה וכן הלאה. היום המצב לא כך. אין פרויקט משותף, אין הזדהות עם משהו מרכזי, אין התגייסות, ויותר מכך אני אומר, למעט אותם איים קטנים של יהודים שהם מחויבים בכל נימי נפשם ליהדות ולישראל, והם בדרך כלל מקרב חוגי האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית וגם במקומות אחרים בעולם, בדור הצעיר הרחב זה לא המצב. יהודים צעירים בקמפוסים האוניברסיטאיים הם ממובילי ההפגנות והמחאות נגד ישראל, הזדהות עם הפלסטינאים ועוד כהנה וכהנה. מגמות של התפצלות בין הקהילות, פעם היו ארגונים יהודיים גלובליים שאיבדו את הצדקת קיומם במידה רבה, ותסתכלו, אני לא רוצה להזכיר פה שמות של ארגונים חשובים וידועים עם זכויות רבות שאיבדו בעצם את המנדט הבסיסי של קיומם, והם יוצרים ניכור מהדור הצעיר בגלל עסקנות פוליטית שאין עם החזון ושאין עם הערכים. התמקדות של הקהילות ושל הארגונים היהודים המקומיים במקומותיהם בלי אחריות יהודית גלובלית, קהילה יהודית במלמו או בגטברג בסקנדינביה שסובלת מאנטישמיות קשה ומחוסר ביטחון, מלחץ מוסלמי שם וכן הלאה, מאופיינת באפיינים שונים לגמרי מקהילה יהודית ענקית בניו יורק. קהילה יהודית בבוינוס איירס שונה מהקהילה היהודית במומבאי, ועוד כהנה וכהנה, ואין שום קשר, אין שפה משותפת, לא ברמה המילולית, מדברים שפות שונות, לא ברמה של אינטרס יהודי משותף, של ערך יהודי משותף. העם היהודי הולך ומתפצל, וגם בזיקתו לישראל הזיקה הזאת הולכת ונחלשת, וישראל הופכת לרבים ממקור גאווה למקור מבוכה, שלא לומר יותר מזה. אני רוצה להציע בפניכם הצעה שעשויה לשנות את הכיוון הזה, אבל עוד לא אמרתי מילה על החברה הישראלית היהודית כאן במדינת ישראל, שוב מבחינת ניתוח המצב. אם לעשות סכמטיזציה של החברה היהודית בישראל מבחינת הקבוצות האידיאולוגיות העיקריות, אפשר לדבר על ארבע קבוצות עיקריות. זוהי כמובן הכללה, ואני מבקש מראש את סליחת הנמנים על הקבוצות הללו, שיש בהם תת קבוצות וגווני גוונים, ואף אחד לא אוהב שמקטלגים אותו, ועם זאת לצורך ההתמצאות ולצורך הדיון נחטא בדבר הזה, בסכמטיזציה הזאת. אני מדבר על ארבע קבוצות עיקריות, שלכל אחת מהן יש חלום, חזון, חלום גדול על איך צריכה להיות מדינת ישראל. מהי מדינת ישראל האידיאלית? כל אחת מהקבוצות הללו. והחלום של כל אחת מהקבוצות הללו הוא חלום הבלהות של כל הקבוצות האחרות. אם ניקח את הקבוצה האחת מצד אחד, אני כבר לא רוצה לומר פה ימין שמאל לצורך העניין, אבל קבוצה אחת, הקבוצה החרדית, שהייתה רוצה אולי לראות, ושוב אני עושה כאן באמת הכללה גסה, את מדינת ישראל חיה על פי השולחן ערוך, כשהרב אליושיב הוא, אם לא ראש הממשלה עצמו, אז במערכת של יחסי גומלין, כמו בין הרב עובדיה יוסף לאלי ישי, משהו מהסגנון הזה. כלומר, מכתיב כל דבר ועניין בהתנהלותה של המדינה, ואז היא תהיה מדינה יהודית. מן הצד השני, יש לנו קבוצה חילונית, ליברלית, רדיקלית, שרואה לנגד עיניה את רווחת היחיד, ורואה את המדינה כמכשיר פוליטי חף מערכים וחף ממשמעות ערכית. אינסטרומנט פוליטי לקדם את האינטרסים ואת רווחתם של האזרחים היחידים. ועל כן, היא צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, והיא לא צריכה להכתיב תרבות אחת, או להעדיף תרבות אחת, או דת אחת, או אמונה אחת, או אידיאולוגיה אחת, על פני אידיאולוגיות אחרות, כי היא צריכה לאפשר לכל הקבוצות החיות בתוכה ליצור ולחיות בתוך סוג של אוטונומיות תרבותיות ודתיות, כאשר המדינה ניטרלית מבחינה ערכית, והיא מציעה שירותים כמו חברת ביטוח. בתווך, בין שתי הקבוצות הקיצוניות הללו, יש לנו את הקבוצה החילונית הלאומית, הציונית, שיכולה להיות גם אנשי מפלגת העבודה וגם אנשי הליכוד, זה לא משנה, אבל האידיאולוגיה הציונית האקטיביסטית שאומרת מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, והיא המקלט הבטוח ליהודים, ופתרון שאלת היהודים שיצרה הגלות. שוב, בתווך לצידה של אותה קבוצה, הציונות הדתית. הציונות הדתית, כידוע לכולנו, היא לא מקשה אחת, אבל אם שוב להתייחס בסטריאוטיפים לגרעין הקשה, לאידיאולוגיה הקשה, כן, כביכול, של העניין הזה, אני אומר, זוהי תפיסה שרואה את מדינת ישראל ומפרשת אותה במונחים דתיים, רוחניים, מטאפיזיים, מיסטיים אם תרצו, יסוד כיסא השם בעולם. דהיינו, לא ארץ ישראל בלבד היא גילוי של האלוקות בחינת ספירת מלכות, אלא מדינת ישראל, ותכף אנחנו נראה, כן, מתוך אורות הקודש של הרב קוק בהקשר הזה. אתם מבינים ש החלום של הליברלים הרדיקליים הוא חלום הבלהות של הדתיים הלאומיים. מה זאת אומרת? מדינת ישראל חפה מכל ערך והיא תהיה מדינת כל אזרחיה במובן הרדיקלי ביותר של המילה. ואילו התפיסה שמדינת ישראל היא התגלות שמיימית וכל מה שקורה בה הוא בעצם הופעה של ישות מטאפיזית עליונה, ועל כן יש איזשהו דטרמיניזם פוליטי כזה שחייב להתממש, ואיפה המקום לריאל פוליטיק, דהיינו לפוליטיקה ריאלית, רציונלית, מתחשבת במציאות וכך הלאה. זה מפחיד. וכך הלאה וכך הלאה מכל הכיוונים. מה שקורה בעשרות השנים האחרונות בארץ מבחינת המאמצים ליישב את הניגודים בין הקבוצות הללו הוא מה שאני מכנה שיח הסדרי. שיח הסדרי אומר, אנחנו לעולם לא נוכל לשכנע איש את רעהו במהות של התפיסות שלנו. אז בוא נוותר על העניין הזה מראש וננסה להגיע להסדרים שבאמצעותם נוכל לדור איש לצד רעהו, כן, באיזה דו קיום בשלום בתוך החברה הישראלית. קצת לוותר פה על דברים מסוימים בשבת, קצת להשיג שם דברים אחרים בתחומים אחרים וכן הלאה, משהו בסגנון של אמנת גביזון לבן או, 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 או דברים אחרים כמו אמנת כנרת ודברים אחרים ששוב אני הייתי שותף לסוג כזה של שיח במשך 30 שנה בכל הקבוצות האפשריות שהתארגנו, והיום אני חש שזו לא הדרך. אני חושב שאסור לנו לוותר על השיח המהותני, על התוכן האמיתי המשמעותי של אמונתנו ושל עמדתנו, אבל, וכאן יש אבל גדול מאוד, אנחנו, כך אני מאמין, יכולים ליצור תשתית רוחנית ותרבותית רעיונית משותפת עם כל הקבוצות היהודיות הללו, בתנאי אחד, שאנחנו נהיה מסוגלים לתרגם מכלי לכלי, לתרגם משפה לשפה, לתרגם משפה דתית, משיחית, מיסטית וכולי, לשפה של תרבות, לשפה שמבינים כל בני התרבות שחיים בסביבתנו ובחברתנו. התרגום הזה הוא לא פשוט. הוא כרוך בוויתורים מסוימים שהם אולי כואבים. אבל כאן אני רוצה באמת להיעזר בכמה וכמה מקורות שיכולים לסייע לנו לעצב תפיסה כזאת שמאפשרת תרגום, שמאפשר יצירת שפה רוחנית משותפת בין כל הקבוצות ועיצוב של זהות יהודית חדשה רלוונטית שיונקת מתוך עולם האמונה והמקורות שלנו, אבל היא מדברת בשפה חדשה, רוח חדשה. תחילה אתייחס, ובאמת אני אעשה את הדברים ממש בצורה קצרה, אבל כדי לאגן את הרעיון המרכזי כאן, את הקו או את המיילך אפשר לומר, כן? בעניין הזה, את התזה, לתמוך אותה בכמה יסודות. שאלת הגלובליזציה, תחילה. מי אומר שמדינת לאום היא הדבר הרצוי? היום מדינת הלאום מאותגרת כמעט על ידי כל הוגה שרואה את עצמו ראוי לשמוע בפילוסופיה מדינית, ומציבים סימני שאלה על הצדקת קיומה של מדינת לאום בכלל ומדינת לאום יהודית בפרט. ושוב אני אומר, יהודים מובילים את השיח האקדמי האינטלקטואלי הזה. יש לי ידיד אישי ב-UCLA, אוניברסיטת לוס אנג'לס, שהוא ראש המרכז ללימודי יהדות בלוס אנג'לס, באוניברסיטת לוס אנג'לס, למד בישראל, מדבר עברית שוטפת, יש לו כאן בני משפחה, והוא עכשיו כותב ספר על מושג שהוא מפתח אותו שנקרא סטייטיזם. סטייטיזם זו תפיסה, כך הוא מגדיר, שמעמידה את מדינת ישראל במרכז התודעה של יהודי העולם, כליבו של העם היהודי, והוא טוען שהעמדה כזאת של מדינת ישראל במוקד תודעתו של העם היהודי היא מסוכנת לקיום היהדות, לא פחות ולא יותר. כי יהדות, איך הוא אומר, Judaism is all about, כן, יהדות היא עניין של רוח ושל ספר ושל מוסר ושל ערכים, ולא של כוח ושל צבא ושל כלכלה ושל פוליטיקה ושל ריאליה. וההסתה של היהדות כפי שהוא אוהב לראות אותה לכיוונים של מדינה ציונית שנאבקת על חייה, שצריכה לקיים כלכלה לאומית, שצריכה להילחם כדי להתקיים ולשרוד ולעשות עוולות כשצריך ואין מה לעשות, זה הרסני לקיומה של היהדות לדעתו. והוא עכשיו כותב על זה ספר ומוליך קו כזה בכל החוף המערבי בארצות הברית. אז אני אומר, אם אני מתייחס לשאלה של הגלובליזציה, האם עדיף דגל של חברה אוניברסלית, גלובלית, לא לאומית? אני רוצה להביא כדוגמה, כמקור ראשון שמתמודד עם העניין הזה, את הסיפורים שאנחנו מכירים בספר בראשית על דור המבול ודור הפלגה. על מה נענש דור המבול? כי מלא הארץ חמס, נכון? והפרשנים מפרטים בתיאורים מאוד מאוד עשירים ועסיסיים מה פירוש מלאה הארץ חמאס, אבל בפשטות אפשר לומר שמלאה הארץ חמאס פירושו שבני אדם חומסים איש את רעהו. בני אדם חומסים איש את רעהו. ומדוע הם יכולים לחמוס איש את רעהו? מה מצדיק? הרי אדם זקוק לאיזושהי הצדקה, ובכל זאת יש לו איזשהו מצפון, כן? מה מצדיק את החמאס הזה? אידיאולוגיה של אינדיבידואליזם קיצוני, שהיחיד עומד במרכז והוא החשוב, אכול ושתו, תפוס כפי יכולתך, מפני שאתה חשוב ולא הזולת. זאת הבאה של האידיאולוגיה האינדיבידואליסטית כמובן לצורתה הקיצונית ביותר. יש דרגות רבות עד שמגיעים לדרגה הזאת, אבל כשמגיעים לדרגה הקיצונית הזאת של מלאה הארץ חמאס, אין מנוס ממבול, ממחיית כל פני האדמה. מה קורה בדור הפלגה? בונים מגדל, הבה נבנה מגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. אז מה החטא שם? אז יש כמובן פרשנים שאומרים שהם בעצם מרדו בקדוש ברוך הוא, בראשו בשמיים ונעשה לנו שם וכן הלאה וכן הלאה. אבל ביסודו של דבר, מה בעצם התכוונו לעשות בני דור הפלגה? מגדל בבל. הם ביקשו לתקן את החטא. הם ביקשו לתקן את החטא שעשה דור המבול על ידי הניגוד של האינדיבידואליזם הקיצוני, קולקטיביזם קיצוני. ומה? גלובלית, גלובליזציה. כולם אנושות אחת, שפה אחת ודברים אחדים. מה רע בזה? רוצים אחדות, פן מפוץ על פני כל הארץ. הרי הדבר ההפוך הביא למבול. אלא שחכמים מלמדים אותנו במדרש, לא בפסוקים, שגם גלובליזציה כזאת ואוניברסליזם כזה יש בו סכנה רבה. המדרש מספר ש כשהייתה כן, כשהיה נופל אדם מן המגדל ונהרג, כמו שקורה לא פעם במפעלי בנייה גדולים, כשהיה נופל אדם מן הבניין הזה ונהרג, היה נופל פועל, איש לא היה שט ליבו אליו. אבל אם הייתה נופלת אבן, היו כולם בוכים ואומרים, מי ישיב לנו אחרת תחתיה? כלומר, עיכוב בפרויקט, איבוד כסף, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, שיבוש ערכים גמור. עריצות של המטרה המשותפת של החברה שבה מדובר, שמבקשת אחדות. במילים אחרות, יש סכנה בזה ויש סכנה בזה. אני רוצה להתקדם ולומר כך. מדינת הלאום היא בעצם, גם בעידן של גלובליזציה, סוג של איזון נדרש, ואין לי זמן להרחיב בדבר הזה, כדי להראות את חיוניותה של מדינת הלאום לקיומה של חברה אנושית בריאה, מוסרית. בתווך שבין גלובליזציה קיצונית שמביאה לעריצות מוסרית, כן, עליונות המטרה המשותפת על חשבון היחיד, ויצד השני, אינדיבידואליזם קיצוני שמביא לחמאס, שאין איתו מטרות משותפות, אחווה, הזדהות, סולידריות, ישראל ערבים זה בזה. אבל השאלה, מהו המצע המשותף שיכול לאחד אותנו? כיוון שסגרת הזמן מצטמצמת עד מאוד, ואומנם בעולם האפלטוני אנחנו נמצאים מעל הזמן, אבל גם אני צריך לדעת שבעולם הריאלי יש גבולות של זמן, אז אני רוצה בכמה משפטים לסרטט את הכיוון. סמוך להקמת מדינת ישראל היה ויכוח, האם היה דיון בהסתדרות הציונית, האם מה תהיה החוקה של המדינה שעומדת לקום. יהודי חשוב, אחד מהמנהיגים החשובים של תנועת המזרחי, הרב דוקטור טרחמן, כתב קונטרס שבו מטיף לאימוץ חוקת התורה כחוקתה של המדינה. הוא שלח את הקונטרס הזה לרב קוק ומבקש ממנו הסכמה. ומה אתם אומרים? הרב קוק נתן לו הסכמה? כמובן שלא. הרב קוק מתנגד בתוקף לחקיקה דתית. מתנגד בתוקף לכך שחוקת התורה תיקבע בדרך של מה שהוא מכנה מקבעת, דהיינו קונסטיטוציה, חוקה, כן? שתחייב את כל היהודים לקיים את התורה. ולא מתוך איזו סובלנות או ליברליזם, אלא דווקא מתוך תביעה רדיקלית, קיצונית, לשיח מהותני. והוא אומר, התביעה שלנו היא שלמה ורדיקלית. כל חיי הנשמה הישראלית היא לא הזוהר של המוכרחים להיות מהירים בתחייתנו הלאומית. אנחנו חייבים להשגיר בקרב סדרותינו כולן את הרעיון שהתחייה הלאומית שלנו כוללת שני צדדים וכו' וכו'. והוא אומר, ורק בזה יתגלה העוז והדר אשר לתחייתנו הלאומית. כשכל העם יגיע לזה מתוך עצמו ומרצונו, מתוך הבנה והזדהות, בשום אופן לא באמצעות כפייה. טוב, טוב ויפה. אבל השאלה היא מה המשמעות של מדינה כזו שאין לה חקיקה דתית והיא מבוססת על רשויות שלטון חילוניות, שייתכן שאפילו מדי פעם עוברות ביד גסה או לא גסה על תורת ישראל. יש פה עמדה מאוד מעניינת שאני למד מכמה וכמה מקורות. האחד, ואני אומר כאן רק ברמזים והפניית מקורות, הוויכוח המעניין, אנחנו מסיימים תוך דקה, הוויכוח המעניין בין הרמב״ם לבין הר"ן, רבנו ניסים גירוני, בשאלת ההפרדה בין סנהדרין לבין המלך, סמכויות המדינה וסמכויות הסנהדרין, דבר אחד. דבר שני, התפיסה של תורת ארץ ישראל שהרב קוק מפתח. אין לי זמן כאן לפתח את התפיסה הזו, אבל על יסוד מה שהרב קוק כותב על משמעותה של תורה שבעל פה באופן עמוק, ועל התפיסה שלו את ארץ ישראל, את מדינת ישראל כיסוד כיסא השם בעולם, דווקא מפני שפה באים לידי ביטוי ערכים מהותיים, והיא איננה רק חברת אחריות גדולה כמו שאר המדינות, דהיינו מה זה חברת אחריות? חברת ביטוח, כן? כמו כל מדינה ליברלית אחרת. השפה הזו שאנחנו מאמצים אותה צריכה להיות מתורגמת לשפה של תרבות. בלי הזכרת שם שמיים, מדינת ישראל היא פרי המאמץ הקולקטיבי של העם היהודי, ובתור שכזה היא לא רק אינסטרומנט, כי היא יצירה תרבותית של ציבור גדול, של עם, ועל כן היא תהיה יהודית במידה שהיא תיתן ביטוי לערכים ולציוויים של המסורת היהודית לדורותיה מצד אחד, ובמידה שהיא תיתן הזדמנות לחיוניות, תחייה ויצירה יהודית בהמשך, בכך שרשות הרבים של התאוצב, חוקיה, מדיניותה, אמות המידה ברשות הרבים שלה יעוצבו לאור שיקולים יהודיים ערכיים. ובמידה הזאת, גם אם לא מוזכר שם שמיים, אני מצטט כאן לסיום את דבריו של הרב קוק באחת האגרות, שהוא אומר דברים מעוררי תמיהה מצד אחד, אבל רבי השראה מצד שני, שמהם אנחנו יכולים להמשיך את הדרך וליצור דגם חדש שיש בו להניח מצע משותף. וכך אומר הרב קוק: אין אנו מצטערים אם תוכל איזו תכונה של צדק תרבותי להיבנות בלא שום ניצוץ של הזכרת אלוקים, מפני שאנו יודעים שעצם שאיפת הצדק באיזו אורה שהיא, היא בעצמה ההשפעה האלוקית היותר מהירה. כלומר, אם נבנה כאן חברת מופת, חברה של צדק, מדינה שאמות המידה שלה בפועל בעולם הארצי, לא האפלטוני, הן אמות המידה של העולם האפלטוני של תורת ישראל, הרי שגם אם בעולם הארצי אנחנו לא בכל משפט שני מזכירים שם שמיים, אלא מדברים בשפה של בני אדם, בשפה של תרבות, ומסוגלים ליצור שיח משותף, אז אנחנו נוכל לכונן כאן את מדינת ישראל האמיתית, יסוד כיסא השם בעולם.